לכל מי ששמחה בשמחתי, באמת, אם אני אשמע עוד פעם את המילה יום הולדת, אני מקיעה פה לעיני העולם כולו, וכבר ביום שישי ששלחו פרחים ועוגות ומגדנות, שמעתי את אהובה, שומעת צלצולים מלמטה, הבת שלי ואומרת, מה? מי זה? אז באמת, תפסיקו עם זה. עד שנה הבאה, לפחות, ומזל טוב לך, אהובה שלנו. ולכל הסרטניות, היום בעזרת השם נדבר עליכם. והימים האלה, הכי חשוב בהם בעולם זה להרגיש משהו, להרגיש משהו, וראוי, כך כתוב בשולחן ערוך, שלום בובה, וראוי לכל ירא שמיים להיות מייצר ודואג בימי בין המצרים. מה זה מייצר ודואג? הרי תמיד אני אומרת לך, די, אל תצטערי, תשמחי, אל תדאגי, אסור לדאוג. מה זה ראוי לכל ירא שמיים בימי בין המצרים להיות מייצר? הרי מעולם לא אמר האדם, צר לי המקום בירושלים. מה זה מייצר ודואג? אז אני רוצה להסביר. מה זה המילים ימי בין המיצרים? זה טעות בעברית, נכון? כי כשאת נמצאת תקועה באיזשהו מקום, את במיצר. מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. ימי בין המיצרים זה בין 17 בתמוז, שזה יום פסרה על הפנים, בין 9 באב, שזה יום פסרה, אז את עומדת בעצם במיצר, נכון? מה זה מיצרים? למה מיצרים ברבים? והמהר"ל מסביר כל כך יפה. ראוי לכל ירא שמיים להיות מיצר ודואג ודואג נורא. מה הכוונה מיצר? מיצר זה המיצר שלך. הילדים, בעלי, השידוחים שלי, הפרנסה שלי, מיצר זה עולמך הצר כעולם נמלה. מה תעשי? כל פעם שיש לך דאגה, איומה, איומה בימים האלה, את הופכת את המיצר לדאגה. דאגה זה חיתות בחיים של אחרים. הראשון שקראו לו דואג היה רחלן, דואג האדומי, הוא היה בעל לשון הרע, הוא חיטט בחיים של אחרים. היא צוחקת על הרבנים, תצאי. הוא חיטט בחייהם של אחרים. קראו לו דואג האדומי, דחף את האף לחייהם של אחרים. בימים האלה את עוברת כל הזמן בין שני מיצרים, לכן קוראים לזה מיצרים, זה לא מיצר אחד, המיצר הצר שלך. אין לי אהבה. את חייבת להיות אישה חברתית, אישה לאומית שדואגת, לא to worry, דואגת to take care of. את עכשיו לוקחת את הצער האישי הזה ואומרת, רגע, אם זה כל כך גדול ממני, באמת, איך אני אמורה להתחתן לבד? איך אני אמורה לגדל ילדה בת 17 לבד? איך אני אמורה להתמודד עם הילד הזה שאני מקבלת? 5 מיילים כאלה בשבוע, שפתאום החליט שהוא משהו אחר, ויש לו נטיות אחרות. זה גדול ממני, ימימה, גדול ממני. את יודעת למה זה גדול ממך, מאמי? כי זה גדול ממך. וזה לא שלך. זה לאומי, זה ענק, זה קוסמי. ברגע שאת רואה שמשהו גדול ממך, זה מפני שאת צריכה להתפלל תפילה גדולה בהרבה. הסיפור שאני הכי אוהבת, זה סיפור שנשמע נורא על מישהו שבא לרבי מקוצק ואומר לו, הרב, התלמיד שלך היה אני צדיק, נשוי לבת שלי והוא עושה לה את המוות, איך הוא נראה צדיק, איך הוא נראה ירא שמיים, איך היא סובלת ממנו. והרבי מקוצק מתחיל לבכות ואומר לו, על הבת שלך, שסובלת אתה בוכה, ועל השכינה שכל כך הרבה שנים אין לה בית מקדש ואין לה גאולה, אתה לא בוכה? איזה מין שאלה זו? אני בוכה על הבת שלי. אתה אומר לי שהבכי שלי על הבת שלי הוא קטן? לא, אומר לו הרבי מקוצק, אתה חושב שזה בכי קטן, אתה חושב שהבכי שלך הוא הבכי על הבת שלך, אתה לא יודע שהבת שלך היא דוגמית לכל כך הרבה בנות בצער, בנות ללא מקום, בנות שלא מוצאות את עצמן. אם כבר אתה בוכה, אתה יודע איזה מצרך נדיר זה דמעות, אם אתה כבר בוכה, תנצל את זה לתפילה חברתית, לתפילה על עם ישראל. בנות, שלושה שבועות שאנחנו הופכות מיצר לדאגה. הופכות משהו צר מאוד למשהו קוסמי. בימים האלה אני מוצאת את עצמי באופן וירטואלי, מכניסה ומוציאה דברים לטרולי. יש לי בשבוע הבא הרצאה בלונדון. שלום. אני נוסעת, אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה. יש לי אשליות בקשר ללונדון. סוף סוף אהיה לבד. לונדון. איזה כיף. עכשיו, הסיפורים על אובדן המזוודות מהלכים עליי אימים. אבא, סיפרה לי שכנה שלי שהיא נסעה לחתונה. גם את המתנות, הוויסקי והאלה, היא כבר קנתה מראש, כי היא הבינה שאין זמן בדיוטי פרי לקנות. והיא מגיעה לשדה התעופה בלונדון, ואין לה כלום, כלום, כלום. 50 איש עומדים ליד המסוע, ומחכים, מחכים, מחכים, ואז המסוע הפסיק לנסוע. והיא כלום. לחתונה, לא מתנות, לא בגדים, לא, שזה לא כזה רע, כי אפשר לעשות שופינג, לא נורא, לא נורא. אני מוצאת את עצמי עושה חישובים זה לטרול. ומה היא סיפרה לי? שכשהיא חזרה לארץ, מסתבר שהמזוודה שלה טסה לתהיטי, תהיטי, ואחר כך היא חזרה לארץ. עכשיו תדמיינו שנייה, שמישהי בתהיטי, תלך עם הכובע של הרבנית ימימה מזרחי. אני חושבת, אני מתעוררת מחוסה זהה בלילה, לא יכולה לחזור לזה. כל כך מזעזעת אותי המחשבה הזאת. אז כל הזמן אני באופן וירטואלי מכניסה ומוציאה דברים לטרולי. ימימה, את זה את ממש חייבת. את זה לא נורא אם תאבדי. ו... ו... נכון. לא ביקשתי מכן עצות, בנות תסתמו רגע. איף. ו... וכך אמר הקדוש ברוך הוא. זה היה דוגמה. וכך אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. אני קוראת מהמדרש בפרשת איכה. ואתה בן אדם, עשה לך כלי גולה. מהו כלי גולה? הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, אתם עומדים לעזוב את הבית, אתם צריכים לקחת טרולי קטן, כל אחד, אתם חייבים לחשב בצורה מדויקת, מה ישמש אתכם במקסימום, ומאיזה חפצים אתם צריכים להיפרד. ואתה, עשה לך כלי גולה. מהו כלי גולה? תראו איזה חשיבה משגעת של חזל. רבי חייא בר אבא אמר, חמת, שזה מימיה, ושטיח וקערה. ולמה? תחשבו איזה יופי. וכל אחד יש בו לשמש שני דברים. חמת, נותן בקמח, ונותנה תחת ראשו לישון. וקערה, אוכל בה ושותה בה, שטיח לישיבה וישן עליה. אבל הם לא האמינו שזה מה שיקרה, לי זה לא יקרה. אנחנו יוצאים לאיזה טיול קצר, אנחנו ניקח מלא חפצים. ברגע שהשובים שלהם רואים את כל החפצים, הם לוקחים להם הכל. הם לא לקחו רק את שלושת הדברים שאפשר היה להחביא, וכיוון שגלו היה אחד בא ללוש את עיסתו, ולא היה יודע במה, והיה חופר בארץ ועושה גומה, ולש בתוכה, והיו הצרורות החול מדבקות בעיסה, וכיוון שנתנה בתוך פיו היו שיניו כהות עליו, לקיים מה שנאמר במגילת איכה, ויגרס בחצץ שיניים. וואו, איך לא השכלתם לארוז? נכון, זאת מצוקה איומה, לעמוד מול מסוע ריק, להרגיש בארץ נוכריה, ואיך היא תיארה לי את זה? זה היה אמצע הלילה, שדה תעופה שאין לך למי לפנות, ואת חוזרת בלי החפצים שלך הביתה. ואז ראיתי אותה. אישה שאני מכירה במצב כלכלי לא כזה רע, אבל לא ראיתי אותה מלפני הקורונה. ראיתי אותה בסופרמרקט, עומדת מול המדפים, ובאופן וירטואלי מכניסה לעגלה ומוציאה. מכניסה ומוציאה. מחשבת שכר מעדן כנגד הפסד קורנפלקס. אני ניגשת אליה, אחרי שאני רואה אותה בפוזה הזו, שאי אפשר לטעות בה. והיא אומרת לי בשקט, ימימה, ראית איך עלו המחירים. חזרתי הביתה, וחשבתי לעצמי שאלה שני הנושאים הכי מדוברים עכשיו בתקשורת. המזוודה והמזווה. הצער של אנשים שיחזרו הביתה בלי סל אחד ממה שהם חשבו שיהיה להם. ימימה, איך את משווה? איך את משווה מזוודה מלאה לסל ריק? שאלה מאוד גדולה. השאלה של בין המיצרים, אני מבקשת שלא תעזבו אותי במהלך הזה, כי הוא בנפשי, הוא מאוד מאוד חשוב לי. רבי נחומיש גמזו היה מכוסה כולו בשחיל, כולו מוגלה, כולו חולי מזעזע. בשנייה שהוציאו אותו מהבית שלו, הבית שלו נפל ונחרב. אמרו לו, רגע, אדם שסובל ככה, בטח עשה משהו לא טוב, אבל אנחנו רואים שהבית שלך החזיק מעמד רק בזכות הצדיקות שלך. אז מה פה קורה פה? ורבי נחומיש גם זה אומר, הייתי מהלך בדרך עם שני חמורים מלאים במזוודות מלאות, ופתאום הגיע אליי הלך רעב ואמר לי, אני רעב, אני צמא, אני חייב לאכול עכשיו. אמרתי לו, בטח, המתן רגע שאפרוק את החמור. ברגע שאני מוריד מהחמור אוכל כדי לתת לו, אני מסתובב ואני רואה שהוא מת ברעב. נשכבתי עליו, על מוכה השכין הזה, ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך, פי שלא הקשיב לפיך, רגליי שלא רצו מהר מספיק, יחלו בשכין. מה? שואל הרב שגר הרציונליסט. מה יכול היה האיש הזה לעשות? הרי הוא הסתובב כדי לחפש ולתת אוכל למישהו רעב. מה יותר מזה? אומר הרב שגר הגאון, הבכי של רבי נחומיש גמזו הוא על עצם קיומם של פערים חברתיים כאלה ענקיים, כשמישהו מסתובב עם מזוודות מלאות ומישהו גובע ברעב. ברגע שאני מבין, ברגע שאני מבין שאם אני לא מצמצם את הפער שביני לבין מוכה השכין הזה, החברה שלנו תהיה חברה חולה, אני לא אדם חברתי. לא ייתכן שיש אנשים שדואגים למזוודות על המסוע ויש אנשים שיש להם עגלה ריקה כשהם חוזרים מהסופר. את האטימות הזאת בדיוק אנחנו רואות בהפגנת כיכר הלחם של מישהו שקראו לו רבי צדוק. רבי צדוק 40 שנה לפני חורבן בית המקדש בתשעה באב היה עומד מול החלון של עשירת ירושלים, קראו לה מרתה בת ביתוס. היא הייתה כל כך עשירה, לא היו לה נעליים, היא הייתה הולכת על שטיחים, היא הייתה הולכת, פעם היא רצתה לראות את בעלה הכהן כשהוא עושה את הטקס שלו בבית המקדש, אז פרסו לה שטיחים עד לבית המקדש, כי היא לא רצתה אור קשה ברגליים, אז היא הלכה על השטיחים כמו הנשים של הכדורגלנים שעושים להם ככה במשחק, ומה זה מפונקת? בכל בוקר רבי צדוק עומד מול החלון של המוצץ דבלה, והוא אנורקטי, רואים את העסיס של הדבלה, של התאנה, ככה במורד הגרון שלו מרוב שהוא רזה וכחוש, והוא בעצם צועק לה, את חיה בהכחשה מרתה, לכן אני כזה כחוש. ומגיע המצור, והאישה המנותקת הזאת, מנותקים נמאסתם, שולחת את המשרת שלה לשוק והיא אומרת לו, תביא לי לחם לבן, והוא חוזר, אין לחם לבן, אזל, אז תביא לי לחם שחור, הוא חוזר, אין לחם שחור, אזל, תביא לי משהו לאכול, אין, אין. והיא יוצאת פעם ראשונה לרחוב, אין לה נעליים, היא דורכת על האדמה הקשה הזו, בטעות, בטעות, היא דורכת על הדבלה המצוצה של רבי צדוק, הצודק הזה, הצדיק הזה, היא כל כך נגאלת, היא נופלת ומתה, מנותקת, תתביישי לך. אני רוצה ללמד אתכם את השיעור של בין המיצרים, השיעור הכי חשוב בפער, by far, השיעור הכי חשוב על הפער. ירמיהו הנביא שכתב את מגילת איכה עומד ליד ילד מת שמת ברעב במצור, דבק חק יונק אל אמו בצמה, אבל בדיוק במידה שבה הוא סופד לילד המת, הוא סופד למפונקת הזאת, הרכה בך והענוגה, אשר לא ידעה מה זה להציג את כף רגלה היחפה על הארץ, מהתענג ומרוך. איך הוא בוכה לה? והוא בוכה לה בדיוק כמו שהוא בוכה לילד שמת ברעב. למה? מה עם הפער? בנות, שימו לב. אנחנו חושבות על נסיעה לחול ומזוודה שהולכת לאיבוד במסוע. אנחנו חושבות על אנשים שאין להם לחם. וירמיהו אומר, במדד הצורך אין מה להשוות. לחם צריך, לנסוע לחול לא צריך. אבל בימי בין המצרים אני מתחנן אלייך. שימי את מדד הצורך בצד. ותחשבי רק על מדד החמלה, כי צער הוא צער הוא צער. והיא עוד פעם יוצאת לשידוך, ימימה תעזבי אותי, טוב, היא בריאה, יש לה מלא הצעות, והיא לא הציעו כלום, אין לי כבר סיכוי. שקט, אני חסה גם עליה, הולכת יחף על אדמה חמה, שדה קוצים, שדה קוטנה, והיא שוב אני, רק אני. תפסיקו, תפסיקו להגיד אלה בוכים על מזוודה שהלכה לאיבוד במסוע, וזאתי בוכה כי היא לא יודעת מה להכניס לעגלה שלה בסופר. בימים האלה ממש, ימי בין המיצרים, אנשים הסתכלו בהתנתקות מוחלטת על מי שגר בגוש קטיף. אוקיי, זה לא נעים לעזוב בית, אבל בסך הכל הם פריבילגיים, הם גרים על הים, במקום מדהים, הם יקבלו פיצוי, זה לא כזה אסון. הניתוק שלנו ממי שגר היום בבני נצרים, זה ימי בין המצרים. אני לא מרשה לך להתחיל למדוד צער. אלה ימי חמלה. אל תגידי, זה צער גדול, זה צער קטן. אסור בימי בין המצרים שנאבד את המזוודה הזו, שהולכת איתנו אלפי שנים עד לגאולה, מזוודת החמלה. וזה השיעור הכי חשוב, בפער, by far. אני תמיד מספרת לכם שכשהילד שלי מת, אני בכוונה אומרת את המילה המכוערת, לא הקשבתי לילד שלי, אמא כואב לי, יופי, אמא נפלתי, בסדר, אמא קשה לי בשיעורים, יופי, אח שלך מת. וכל הזמן מדדתי, צער, מול צער, אבל לך יש את זה, לך יש את זה. ברגע שאנחנו מתחילים למדוד צער, לפי מה שנראה לי צורך או לא צורך, אנחנו מאבדים חמלה. הימים האלה, אדם צריך להיות מיצר, וואי, אבל זה כואב לי, ודואג רק למפונקת הזאת אני אדאג. מי זאת מרתה בת ביתוס? אומרים חזל, עם ישראל, השם עושה לו, מה זה ניסים? ים סוף, עשרת המכות מתלוננים, ויבואו מרתה, זאת מרתה, ולא יכלו למצוא מים, כי מרים הם. מה משה אומר להם? מפונקים, נמאסתם, מנותקים, נמאסתם. הוא לא מנותק. הוא לא יאמר, גם זו לטובה ממי, יצא לך מזה טוב. על עצמך, אומר רבי נחום, תגיד גם זו לטובה. על אחרים, אין לך זכות להגיד, גם זו לטובה, תפסיקי, יצא לך מזה טוב. מה פתאום? תדאגי לה, תדאגי לה נורא, מייצר ודואג. אסור לנו לאבד את מדד החמלה. משה רבנו אומר, איך תמשיכו במסע הזה לארץ? שאתם כל כך רוצים לבקר בה, כשהמים מרים, וימתקו המים. אני אעשה הכל להמתיק לך, גם את הנסיעה, במטוס, בנות בימים האלה. אנחנו צריכות לעמוד יד ביד כחברה, כדי לא לחזור שוב על הטעויות שלנו, מול מסוע ריק ומול עגלה ריקה, ולהתפלל שמישהו יבוא כבר. וישווה פערים, שמישהו יבוא כבר ויחזיר את האבדה למי שצריכה, לה את הפרנסה ולה את המזוודה עם הוויסקי והפינוקים שלה, מפני שאבדה היא אבדה היא אבדה. ועל מי את הכי צריכה לחמול בימי בין המיצרים? על מי? בכאב של מי את הכי מזלזלת בעולם? בעצמך? יאללה, די, ימימה, אל תתפנקי, יש דברים הרבה יותר גרועים. נכון, אז מה זה אומר? שלא כואב לי? וכשכואב לך, ואת מתנכרת לכאב שלך, כי תפסיקי, די, יש אנשים שאין להם אוכל בבית, אז מה קורה? את מאבדת חמלה לחלוטין על הגוף המסכן שלך, הגוף שלך. רבי נחמן המשוגע, תפסיקו כבר לדאוג לנפש. הנפש בריאה. הנפש היא שייכת למעלה, היא כל כך קדושה. אבל כשהיא מביטה בכלי, במזוודה שצריכה להחזיק אותה, אני לא רוצה ללכת לאיבוד במזוודה של האישה הזאת, לא, לא. אני אקרא לכם את המילים היפהפיות של רבי נחמן על ימי בין המצרים, עבודת ימי בין המצרים. להגיד לכם את האמת, מפתיע אותי בכל פעם מחדש, אבל כך הוא כותב, אז בואו ננסה, וצריך כל אדם בימים האלה של בין המצרים לרחם על בשר הגוף. תקשיבו למילים, להראות לו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה. תראה, תראה, גוף, קום, תראה, למדנו תורה, למדנו לחמול, יאללה, תתעורר על עצמך, תשמח במי שאתה. מבחינת מבשרך לא תתעלם, שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, היינו בשר גופך, כי צריכים לרחם מאוד על הגוף. איפה את שומעת דבר כזה? כל הקורצ'רים יגידו לך, תרחמי על נפשך, נפשי בסדר, נפשי טסה לחול עם כל המזוודות שלה, הגוף שלי נשאר מאחורה. צריכים לרחם מאוד על הגוף, לראות לזכחו, כדי שיוכל להודיע לו. גוף, אתה שומע? מכל ההערות וההשגות שהנשמה משגת, כי הנשמה רואה ומשגת דברים עליונים מאוד, אבל הגוף אינו יודע מהם. את שומעת משהו בשיעור, הוא מקלטל אותך, הוא מרגש אותך. את נשרכת הביתה, שונאת הגוף שלך, לא רוצה להאכיל אותו כבר מרוב שהוא מגעיל אותך. אני רוצה שתחזרי הביתה, או שתלכי לאיזשהו מקום לאכול אחרי השיעור, ותפנקי אותו ותגידי לו, די, ש, די, די, ש, די, מזוודה שלי. הרי הגוף הוא המזוודה שלך, אנחנו לא נאבד את המזוודה שלנו, נכון? די, תראי לו, תודי לו, תודי לו, מה למדת בשיעור, תספרי את זה לידיים שלך, לרגליים שלך, וואי, כמה הגוף הזה ישמח. וכשהגוף שמח, הוא טובה להנשמה, שלפעמים נופלת ממדרגתה, וכשהגוף צח ואור. קראתי את זה וקניתי קרם גוף משגע. למה? כי אמרתי, רגע ימימה, אם בתשעה באב שיחה, יעני לשים קרם, זה אסור, סימן שזה משהו כמו לאכול וכמו לשתות. למה את מזדנחת? כי את בשמלה ארוכה וגרביוני? אז מה? האור שלך צריך להסתדק? קניתי קרם, מה משגע? אין לי זמן למרוח אותו, זה רק מעצבן אותי. באמת. כי מאחר שהגוף טוב וכשר, צח ואור, תוכל הנשמה לחזור אליו ולשמוח בו. אל תזלזלי במזוודה שלך, אל תזלזלי בעגלה הזאת, אל תשאירי אותה ריקה, קני לגוף הזה מעדן וקורפלקס, זהו, תקני. אין מה לעשות, זה נורא, זה דבר נורא. כשהייתי ילדה קטנה לא היה לנו הרבה כסף, אני זוכרת תמיד את הסצנות האלה, אפילו שקראו לי רוטשילד, אבא היה מאוד מאוד איש צנוע וענב, ואת אימא ליד המסוע, המסוע של הסופר, ואני דואגת, איך אני דואגת, שזה לא יעבור, שאימא פתאום תחזיר, איך אני אתבייש, איך אני אמות מבושה, די, הלוואי שהיא תחשב נכון, הלוואי שלא נצטרך להחזיר שום דבר, אל תזלזלו בשום צער. ולכן בני מזל סרטן ובני מזל אריה הם הרגישים שבמזלות. מי שנולדה בחודש תמוז ואב יודעת שהיא נעלבת לכל בוכה. למה היא שאלה אותי מה השעה? אה? למה? למה? אני יודעת את זה. אין, אין, אלא בוט. לא יודעת, הכל נראה כזה גדול. כי גאולה תלויה ברגישים. היות שמשטויות את נכנסת למיצר, כל כך מהר את נכנסת למיצר, מדהים, זה אומר שיש לך יכולת לדאוג. מיצר דואג. יאללה, ותדאגי לעולם ילדה, ותתפללי על העבדות של כולם, של העשירים כמו אני. אתם יודעות שהצער של ירמיהו הוא הרבה יותר גדול על מרתבת ביתוס מאשר על הנער העני הזה, שגם ככה החיים שלו היו פסרה. כל ימי העני רעים, כותבת הגמרא. גם כשלעני יש אוכל, הוא אוכל כל כך הרבה, כואבת לו הבטן. אבל השיר שיורד מנכסיו, זה משהו לא פחות מעורר רחמים. קוראים לזה אביון. הוא תאב את הימים האלה שהוא ידע שהיה לו כל כך הרבה. אז אני רוצה אתכן, סיירת חמלה, הולכות 3 שבועות וחומלות על העולם. בואו נעשה את זה. בואו נבין איך אנחנו חומלות על עצמנו, על הגוף הזה, ואנחנו בימים האלה מצרות היקפים. מה זה ימי בין המיצרים? בואו נלמד מה זה הימים האלה. אומר הרב סולובייצ'יק, אחד מההוגים הגדולים של המאה ה-20, יש שני סוגי אבלות שלא נדע. אבלות חדשה, אימאלה, שלא נדע, ואבלות ישנה, היא פה, רוצה או לא. אבלות חדשה הולכת ומתפוגגת, שלושה ימים לבכי, שבעה, איזה כיף שבאתם, שלושה ימים לבכי, שבעה ימים, איך? מה? הטרולי. הטרולי הצהוב, אני דוחפת בו, אתם, קניתם לי את הזה, אני כבר לא יודעת מה לשים בו. ואיך שמים את הנוזלים של האיפור, כי אסור להעלות נוזלים למטוס. וואה, קשה. זה באמת קשה. זה היום, זה חוויית אובדן. איך? הקטנים של הנסיעות. את המיקרופון. על הטישוט. אומר הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, אבלות חדשה הולכת ונמוגה, שלושה ימים לבכי, שבעה ימים לצער, שלושים יום להספד, שנה לאבל, נגמרה שנת האבל, קומי, קומי על החיים שלך, תתחילי לחיות. בימי בין המצרים אנחנו עושות בדיוק הפוך. שלושת השבועות מפסיקים לשמוע מוזיקה משבת, רק מוזיקה ווקלית, שזה אסון לאוזניים, אין דיכאון יותר גדול מזה. אחר כך בגדים לא קונים, אלא אם כן הרב עובדיה מתיר. מחדשים אותם בשבת. את יכולה לקנות בגדים, אבל ללבוש אותם בשבת של בין המיצרים. אחר כך מגיע ראש חודש אב, שזה תשעת הימים, לא אוכלים בשר בכלל, אשכנזים גם לא מחבסים ולא מתקלחים, ספרדים רק בשבוע, די, חמלה, חמלה, השבוע שחל בו תשעה באב, השנה אין שבוע שחל בו תשעה באב, כי תשעה באב דחוי. במילים אחרות, תשאל הרב סולובייצ'יק, זה נורא לא יהודי. יהודי מרשים לך להתאבל, ואחר כך לצאת ולהשתחרר, וככה זה יהדות. תפסיקי לקונן על מתייך, גמרנו. את קמה ובונה לעצמך חיים חדשים. ובימים האלה, את כל הזמן נסוגה, הולכת ומצרה, את עצמך, ימי בין המצרים, צמצום, 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 עד לצמצום של המילה, צמצום שזה צום, שזה שיא הצמצום שיש בעולם. למה? למה? למה אני צריכה ללכת ואנחנו נלמד בשבוע הבא וזה שאחריו? סיפורים מה זה מדכאים, על רעב, על חורבן, על מצור, על מחלוקת. למה? למה אנחנו עושות את זה לעצמנו? חז"ל ילמדו אותנו דבר משגע. רק כשתלכי לאחור, את תוכלי לתקן לפנים. אני תמיד אומרת לכם שאחד המחזות הפסינייטינג, כשהייתי הולכת עם אמא לכותל בכל ראש חודש, היה כשאמא הייתה נפרדת מהכותל והולכת לאחור. למה כשמביטים בכותל הולכים לאחור? והחסידים אומרים, מפני ש... את מפנה גב לכאורה לעתיד, מפנה פנים לעבר, לחורבן ולסיבותיו, ורק ככה, כשאת הולכת לאחור, את תוכלי באמת להתקדם. כל הסיפורים של החורבן האיומים נמצאים במסכת גיטין, וכשתלמידה שלי אומרת לי, מימה, אני יוצאת עם גרוש, האם זה רע? מסכת גיטין, ואני אומרת לה, שאלה אחת את שואלת אותו, הפשוטה שבשאלות, למה התגרשת? אם הוא מתחיל להגיד את הרפרטואר של היא חולת נפש, היא לא לבשה גרביונים, היא חינכה לא טוב את הילדים, היא לא התפללה. טוב, אם בכל הדיבורים האלה הוא גם יגיד, עשיתי כמה וכמה טעויות, הוא שלך. מפני שאם הוא לא למד כלום, כשהוא הלך מבית שנהרס ונחרב, שלא נשאר ממנו כלום חוץ מאיזה כותל, אתם לא תלכו קדימה. אם הוא מפנה גב לבית ההרוס שלו והולך קדימה כאילו אני לא רוצה לזכור, אז הוא איש שלא לומד. כשאת חוזרת לאחור, את חוזרת בך. החלום שלי, ונורית בעזרת השם דואגת לזה, זה בשיעור לתשעה באב, להראות לכם את הסרט אגדת חורבן של גידידר, ובכל שנייה שאני מזהה צומת, והסתכלתי, זה קורה לי 12 פעם במהלך הצפייה, בסרט המטלטל הזה, אני עוצרת את הסרט ושואלת אותך, ומה את היית עושה עכשיו? יש ביטוי משגע באנגלית, אני שונאת אנגלית, אבל זה ביטוי מקדים. קאמבק. כשאת עושה קאמבק, את עושה את זה רק מהבק. את עושה את זה רק מזה שאת מסוגלת להביט לאחור ולהגיד, יכולתי לעשות אחרת, ימימה, אבל זה כבר קרה, החורבן. תשמעו, יש משפט משגע של חז"ל, שמרצים מביאים אותו בהקשרים אסוניים, וזה לא נכון. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אתם יודעות איזה בשורה משגעת זאת? זאת אומרת שהוא עכשיו יכול להינצל. גם אתה תוכל לשנות את סוף המחזה. אני רוצה שנעשה היכרות עם הוגה גדול שאתן בטח מכירות גם ככה. קוראים לו הרב יהודה לאון אשכנזי. מניטו, זה היה הכינוי שלו בצופים, הרוח הגדולה. והוא מביא דבר נהדר. על מה חרבה ירושלים? אולי אתם מכירות את זה מהגמרא? על שלא ברכו בתורה תחילה. אולי את מבינה מה זה אומר? הם למדו תורה, אבל הם לא ברכו בתורה תחילה. את מבינה מה זה? מניטו, יש לו שיטת פרשנות מהממת בתורה, שהוא אומר שמי שלא עושה אותה, הוא יהודי שחוק, עייף ומשועמם. מי שקוראת את הסיפורים של התורה ושל החורבן, כאילו הם כבר היו. כרוניקה של מוות ידוע מראש. מה זה לא לברך בתורה תחילה? למניטו יש שיטת פרשנות בתורה שקוראים לה קריאה לכתחילה. מה הכוונה? פעמים רבות אני מרגיש את הצורך בלימוד המקרא לכתחילה, בלי לדעת מה כתוב בפסוק הבא, אפילו במילה הבאה. זה נחוץ כדי לגלות את הפער הזה וכדי להבינו. שיטה זו הופכת אותי לפעיל ויכול. במקום להיות צופה, השופט את המסופר על פי האידיאל, אני הופך להיות שחקן ראשי. אם תרצי, אין זאת אגדת חורבן, כי את יכולה עכשיו לתקן, ואנחנו עושות את זה יחד עכשיו שלושה שבועות, והתחלתי איתך עם מדד החמלה. אני נועלת נעליו של אברהם, אני נועלת נעליו של ראובן, של יוסף, של יהודה. אני חי את האתגרים שעמדו בפניהם, את ההתלבטויות שהם חוו. אני יכול להבין שאני לא פרויקט שהבורא רוצה שיתממש, אלא מה שנדרש לעשות במציאות כדי לשנות אותו. תנו לי להסביר, אל תעזבו אותי, תקשיבו לי עכשיו לכל מילה. אני מכירה אולי על חמש אצבעות של יד אחת. אנשים ששינו משהו בחיים שלהם. שחזרו לאחור וחזרו בהם ואמרו, טעיתי. תעזבו אותי, תעזבו אותי, התחננה יובל דיין על נפשה. אני מבקשת מכם, יש לי הורים ומשפחה, קראתם אותי לגזרים. עכשיו, מה קרה בטוקבקים? מי שאהב אותה, חיבק אותה ביתר סט, סליחה, קדלה, קידה, ביתר סט, אחרי שהיא כתבה את הפוסט הנוגע ללב הזה, מי שתאב אותה, כילל אותה פי ארבע, למה שנרחם עלייך ועל ההורים שלך, שלא לימדו אותך דרך ארץ. בנות, העולם הולך בעידן הרשתות, הוא מצדיק את עצמו. כל הזמן, אף אחד לא יעמוד ויאמר, טעיתי. אז עכשיו אני עושה סוגריים גדולים ואומרת, לכל המנדים והחיות מושקות, טעיתי כשאמרתי שהרבי מלובביץ' לא אמר לדבר על טהרת המשפחה. אני לא אמרתי דבר כזה, אבל לא חשוב. אמרתי שהוא לא אמר לדבר במילים האלה. טעיתי. הייתי הק. והם שלחו לי קטעים מהממים שהרבי אומר שצריך להרעיש עולמות ולדבר על זה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על החבדניקים, כי אני דיברתי על הקמפיין הזה, על הדרך, לא על העניין עצמו. אני רוצה לדבר על הדרך של החבדניקים כשהם מוכיחים אותך. תעשו משהו רע רק כדי שחבדניק יוכיח אותך, כי זה דבש. איזה דרך ארץ. ואיזה כבוד, ואיזה מיליון התנצלויות, ואיזה אין, יחי יחי, מה שאתם רוצים. באמת, אני ממש התרגשתי מזה. טוב, טעיתי. עכשיו, אני מכירה מעט מאוד אנשים שמסוגלים להגיד אחד משתיים, או יובל, הבנתי ששמירת נגיעה זה נורא חשוב, טעיתי. או יובל, אני לא מסכימה איתך, אבל את צודקת שיש לך משפחה והורים ושזה לא הוגן לעשות לך כזה לינץ'. בסדר? לא. אפילו לא אחד כזה. עידן הרשתות מבצר אותנו בעצמנו. עכשיו, מה קורה לאנשים שלא יודעים להגיד, טעיתי? שימו לב. אחת האגדות שבגללה חרב בית המקדש הזה, כשבר קמצא רוצה לנקום בקהילה היהודית, הוא הולך לקיסר ואומר לקיסר, היהודים מרדו בך. הקיסר אומר לו, איזה שטויות, אתה תראה, שלח להם קורבן, תראה שהם לא יקריבו אותו. בר קמצא, מה עושה? מטיל מום בקורבן. אסור להקריב קורבן עם מום. והוא מביא את זה לכהן, זכריה בן אבקילס. תקשיבו לי טוב. זכריה בן אבקילס אומר, רגע, אם אני אקריב את הקורבן עם המום, יגידו שמותר להקריב קורבן עם מום. אם אני אהרוג את בר קמצא, יגידו שמי שמטיל מום בקורבן צריך להרג. אז הוא לא עשה כלום. מה המסקנה של הגמרא? ענוותנותו, הענווה של זכריה בן אבקילס, החריבה את מקדשנו ושרפה את היכלנו והגלתה את עירנו. מה הוא עשה? מה הוא עשה? אני אגיד לכם מה הוא עשה. הקיסר מושיט יד. אימאלה, מה אני עושה עכשיו? חזל לא אומרים, אף פעם. מה הוא היה צריך לעשות, זכריה בן אבקילס? האם הוא היה צריך להקריב את לחיצת היד המושטת של הקיסר? לא כתוב. האם הוא היה צריך להרוג את בר קמצא? לא כתוב. אז מה רוצים ממנו? רוצים שלא יהיה ענב. כי ענבות מדי לא יכולות להגיד טעיתי. הוא היה צריך להבין שיש פה סיטואציה שמצריכה נסיגה מההלכה הרגילה שאתה מכיר. ואם יש אנשים שכן עשו את זה בדור הזה, רק אותן ראיתי, זה הבעלות תשובה, כמו יובל דיין, כמו נורית אילון הירש, כמו עדן הראל, כמו סיוון רב מאיר, כמו איה קרמרמן, שאומרות, טעיתי, הלבוש הזה כבר לא נכון לי. אז קודם כל אני מצדיעה להם, ואני אוהבת אותך יובל, לא אכפת לי מה עשית, באמת, לא מעניין אותי. אנחנו לא יורות בתוך הנגמש, אחותנו את, ולכן את צודקת. היי לאלפי רבבה. אבל חוץ מזה, היכולת להגיד, הייתי רק בעלי תשובה, בעלי היקר שיחיה, שעדיין טועה לפעמים. אבל באמת, בעלי תשובה זה אחת התופעות הענקיות שאומרות, אוקיי, מחשבת מסלול מחדש, בן אבקילס, למה זה ענווה ימימה? ענווה להגיד, אני לא משנה את דעתי. למה זה עמידה על שלך? אז יש לי שכנה, אני כל כך אוהבת אותך יפה, אני יודעת שאת צופה בי אפילו שאת מתעצבנת. אני מקשיבה לך כדי להתעצבן עלייך. יפה היא אישה סופר אינטליגנטית, רווקה, ותיקה. ופעם אחת היא נורא נעלבה ממני, הצטערה ממשהו שאמרתי, באמת בלי כוונה, אבל אין בלי כוונה בעולם. אז ניגשתי אליה, באתי אליה הביתה ואמרתי לה, יפה, אני אבקשת סליחה. והסתכלה עליה והיא אמרה לי, וואו, אני מה זה מתרגשת מזה שביקשת, ואז היא התחילה לצרוח עליי, טוב, מה החוכמה? הצלב על חלל, מה כואב לך לבוא להגיד לאיזה מסכנה סליחה? נכון, את ואני ויפה, סלביות על חלל. ורק מי שסלבית על חלל מסוגלת להגיד, אני חוזרת לאחור כדי לתקן. אני חוזרת לאחור כי אני חוזרת בי. אני מנערת הנחות יסוד שאני כל כך בטוחה שהן נכונות. ואני מוכנה לומר, אני עושה קאמבק. אני חוזרת לאחור. מתקנת את שנאת החינם המסריחה. ימימה, למה יש בנו כזאת שנאת חינם? למה אנחנו קוראות אחת לשנייה את הצורה? למה? ונשאלנו על זה מהגויים. מדוע מחלת המחלוקת נמצאת הכי הרבה בעם ישראל? מה שאין מידה זו נמצאת בין הגויים כל כך. הגויים, מה זה אדיבים? Good morning, good evening, how are you? Can I help you? קרציות? איך זה מעצבן? רגילה שבחנויות דורכים עלייך ואין לך למי זה. שמתם לב שבזרה אין מוכרים ומוכרות? אין דבר כזה. וגם אם תפסת איזה מישהי, את אומרת לה, יש את זה ב-37? ואת יכולה לחכות לה כמו למזוודה. בשדה התעופה הית'רו. אז למה אנחנו רבים כל כך הרבה? למה? למה הגויים מנומסים? קוראים לזה נימוסי הגויים. אמנם, תשמעו איזה דיבור מכונן של המהר"ל, אמנם מידה זו אינה בישראל כי נפשם רעה, אלא כי הם ראויים אל החשיבות והמעלה יותר מכולם. ואין כפרי מקנה בחשוב. אנחנו רואים את זה כשכל האהבלים עושים היי לכל האלה של בית המלוכה. חולה עלייך. אין כפרי מקנה בחשוב, אבל חשוב מתקנה בחשוב, גיבור מתקנה בגיבור כמותו. ורק גיבורים יכולים להגיד, תהיתי, את צודקת יפה. אמרתי לך סליחה כי אני סלב על חלל. כי מי שיותר מדי מבוישת ויותר מדי ענבה לא תזוז מהדעות שלה בחיים. כי מה, אני זבל של העולם? ועכשיו אני גם אגיד, תהיתי, לא, מה קרה? לא מספיק דורכים עליי? לא. רק סלבים, רק רשת גדולה יכולה להחליף לך סמלה, אפילו שאת קראת אותה כי נדחס למידה 32, כשאת... זה, אז למה את מחזירה את זה? אבל רשת גדולה תגיד לך, סורי מם, אנחנו נחליף לך. ובזר שטראוס, אין, תבואי, אני סתם מוציאה לשון הרע, זה לא נכון, אבל אני, יעני, דוגמה, את מביאה את הבגדי תינוקות האלה שיש רק את התיק ואין את התק, שבגלל זה, בגלל זה יש דיכאונות אחרי לידה, אני בדקתי את זה, בדוק, יש רק את הצלקת של התיק, אין את התק עצמו, ואז היא אומרת איזה אימא רעה לי, ואיזה זה, ואני לא מצליחה, והילד כולו, זה לא אשמתם, אבל לא החליפו לך בחיים, גברת זה נראה משומש, גברת זה לא. רשתות גדולות יכולות להגיד. טעיתי. ולכן, ולכן, בימים האלה, אני הולכת ומצרה את עצמי. אני משיגה בסמך את עצמי לאחור. ולמה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי... אני מרגישה שאין לי מקום בעולם. אני תמיד מסבירה לכם שחורבן בית המקדש זה חורבן של מקום. מה אכפת לי? יאללה, זה לא נוגע בי, זה כבר היה מזמן. את מי זה מעניין בית המקדש? למה אני מתאבלת על זה עכשיו 3 שבועות? את מתאבלת על חורבן הביתיות שלך. כי את מרגישה שאין לך מקום בעולם. ושמקומות שהיית מרגישה בהם מאוד מאוד בטוחה, נחרבו לך פתאום. זה נורא קשה. אני מגיעה לבית של אבא, אני עומדת שעות מול המיטה של אבא כשהייתי מדברת איתו, כשהוא עוד היה בחיים, והמקום הזה נחרב לי. אין לי מקום, אין לי מקום בעולם. אני תמיד מסבירה לכם ששורש כל מצוקות העולם זה מצוקת מקום. רווקה, רווק. תני לי יד, תני לי מקום, אצלך בעולם. אבל יש לך דירה מהממת. אני מרגישה בלי מקום. אישה שאין לה כסף, מרגישה שאין מקום. מקום, החיים חונקים אותה, מישהי חולה חס וחלילה, מרגישה שהיא תקועה במקום, אין לה מקום ללכת אליו, אין לה מקום שהלב יתרחב. הנערים והנערות המתבגרים שלנו מרגישים שאין להם מקום, אבל יש לך חדר לבד, מיטה לבד, לי אף פעם לא היה את זה. למה את מרגישה שאין לך מקום? למה את בכלל לא רוצה להיות בבית? מי בכלל מפריע לך? מי רואים את פה? אני לפעמים רואה את הבת שלי יוצאת מהחדר, חני נבלת. וואי, אני לא זוכרת שחופש גדול, ואני יושבת מכינת השיעור, פתאום היא קמה ב-12 עם השיער. איי, מה, אני הבת שלך. אני לא אמורה לזכור, כל השנה היא בבית ספר, אני לא אמורה לדאצ'ים. וגם מרוב שהן ישנות, הן גובהות חצי מטר. כל לילה, לא, זה נורא קשה. אהובה, המתוקה. בקיצור, למה הגעתי לאהובה? איך הגעתי אליה עד שברחתי לפה? מקום, מקום, מקום. אין לנו מקום. ימימה, מה אני אעשה שאני ארגיש שיש לי מקום בעולם? וחז"ל מלמדים אותנו מדהים. רק כשאת מצרה את עצמך, את בורית מקום לישועה חדשה שתיוולד. איך אלוקים ברא עולם? כשאלוקים ברא, מה הוא עשה? הוא צמצם את עצמו, ככה חז"ל אומרים, וברא. עולם. אישה בהיריון נראית אישה נורא רחבה, היא בעצם אישה נורא צרה. היא הצרה את עצמה כדי לאכלס בתוכה משהו חדש שיוולד. ולכן שיעורי הבית של ימי בין המצרים, שאתם כבר שרות את זה איתי ביחד, שיעורי הבית המהממים הם: סד אדם ביתו בסיד, אנחנו במסכת בבא בתרא בדף סמך עמוד ב', סד אדם, מה אני אעשה? סד אדם ביתו בסיד, הוא מבקש, הוא משייר דבר מועט. יהודים, כשהם בונים בית, הם משאירים ריבוע לא צבוע מול הדלת בכניסה. מי שאין לה, בימי בין המיצרים, פשוט שמה מול הדלת דף A4 על הקיר בכניסה. אני קוראת לזה מקום לדאגה. זאת אומרת, כשכל הבית מלא, כל הבית צבוע בטוב, אין לך חלון לעמוד ולחלום בו. אין לך חלום לעמוד ולחלום בו. ופתאום בשטח הריק הזה, את פינית מקום בבית לאפשר היוולדות, שהילדה הזאת תתאזן, שהבן הזה ישמח, שאני סוף סוף אחמול על הגוף הזה שלי, כמו שכותב רבי נחמן מברסלב. את עושה שינוי. סד אדם ביתו בסיד, ומשייר דבר מועט. בימי בין המצרים, עושה אישה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט. את רגילה לשים שתי טבעות, את שמה רק אחת. את רגילה לשים מגילים ונזם, את מורידה את הנזם ונשארת בלי נזם. את רגילה, לא יודעת מה, לשים גינדור אחד פחות. עושה אדם צורכי סעודה ומשייר דבר מועט. מה הכוונה? כינוח מאוד מאוד מפואר שהיה בזמן הגמרא, לא היו עושים בימי בין המיצרים. למה? למה? אם את אבלה, אין תכשיטים בכלל להוריד. אני לא מרשה, אני לא מרשה את זה. אני מכירה נשים אבלות, לא מתאפרות שנה. מי ביקש? זה לא דבר נכון, אני תכף אסביר למה. ימימה, אני אלך לגמרי בלי תכשיטים בשלושת השבועות. אני אוכל אשתה רק מים ועצום. אני לא אצבע את הבית בכלל עד שיבוא אהובי. נשים שיש להן טוטליות של ריק, כבר לא מחכות לשום ישועה. אישה שיש לה טבעת אחת כן וטבעת אחת לא, הצרה את עצמה כדי ללדת משהו חדש. מי שהיא נטולת טבעות לגמרי כבר לא מחכה לכלום. אני תמיד אומרת לכם שיש שני טיפוסים שכבר לא מקווים לכלום. זו שיש לה הכל וזו שאין לה כלום. הנסיגה, ההצרה שמכתיבים ימי בין המיצרים, זה המקום להיוולדות חדשה. משהו שאת קצת מפחיתה מהשמחה, ממעטין בשמחה. לא כתוב אל תשמחי בכלל, כי אז לא תחכי לכלום, את תהיי ממוטטת, את תהיי כלום. אני רוצה לספר סיפור, את הסיפור שהוא בעיניי הכי יפה בעולם, סיפור שקשור לפרשת השבוע, שמדברת המון על נדרים של נערה, שהיא בין גיל 11 ויום לגיל 12 ויום. שימי לב, ילדה חייבת במצוות, רק מגיל בת מצווה, ברכתי אותך פה בחוץ, עסקה המתוקה. רק מגיל בת מצווה היא חייבת במצוות, אבל יש הלכה שמדברת, רק ההלכה הזו, על שנה לפני בת מצווה. מגיל 11 ביום עד גיל 12 ביום, אם את מסתובבת בבית ונודרת נדר, אני נודרת שאני לא נוגעת ב, לא יודעת מה, בפלאפון בכלל. אבא שלך, אבא שלך בשנה הזו, שהוא שומע אותך נודרת, יכול להפר את נדרך ולהגיד מותר לה, מופר לה. מה זה השלב הזה? חז"ל אומרים, אני רוצה להסביר את הקונסטרוקציה, ושמה נדר. חז"ל אומרים, נודרים בשעת צרה. מה זאת אומרת? אני נותנת 200 שקלים אם אני אעבור את הבחינה. מה את בעצם עושה? מה שהסברתי קודם. ממעטת את עצמך ב-200 שקלים כדי לאפשר מקום להולדה של ישועה חדשה. מצרה את עצמך קצת כדי לאפשר היוולדות, מדירה את עצמך בנדר ממשהו. הגיל הזה של הילדות המתבגרות שלנו, שפעם היה 11-12, היום זה מ-3 עד 35, הגיל הזה זה גיל שבו נודרים נדרים, כי צר לך. צר לך המקום, נודרים בשעת צרה, איך כותבת זלדה, נדרתי 1,000 נדרים, נדרים שנולדים באונייה טובעת. הבעל שלה חולה מאוד, בסך הכל בן 61, הוא כל מה שיש לה, אין להם ילדים, והיא נודרת כל כך הרבה נדרים, כי אני מצמצמת, מצרה את עצמי עכשיו, כדי לאפשר מקום להיוולדות, מקום לגאולה. הילדות שלנו מצרות עצמן, מדירות עצמן, וכל הזמן מפרות את הנדרים של עצמן. רבי עקיבא היה מגיע לפרשה הזאת שהיא משעממת נורא ובוכה. היה אומר, תראה את הבנות שלך, איך הן בטוחות שלא יהיה סוף טוב למחזה הזה, איך הן מפרות את הנדרים של עצמם, כי גם ככה אין אבא שיקשיב לי. אני רוצה ללמד אתכם תורה מאוד יפה, היא קצת עמוקה, תפסיקו לזוז, להתגרד ולהתעטש, ותקשיבו לי, כי אתם יודעות למה? כי הגוף שלך צריך את זה. כשתגיע הביתה תראי לו את זה, תראי לו את התורה הזו. אני מלמד אתכם עכשיו תורה, זה מסובך, זה יכול להישמע משעמם, זה לא, זה מרתק, זה מהמם. תקשיבי, יש שני מוסדות ביהדות, אחד קוראים לו נדר ואחד קוראים לו שבועה. מה ההבדל בין נדר לבין שבועה? נדר בהלכה הוא תמיד על חפץ, אני מדירה את עצמי מהחפץ הזה. שבועה זה על עצמי, אני נשבעת שאני לא כועסת יותר על העניין הזה. מה ההבדל בין זה לבין זה? נדר הוא על חפץ, שבועה היא על בן אדם. תשמעו איזה יופי, אומר הרב יונתן זקס לפרשה שלנו. כל כך, כל כך יפה. והוא כותב, נדר ישפיע על מצבו של החפץ. השבועה משפיעה על מצבו של האדם. אדם צריך לדעת שהוא איש ולא חפץ. כי לחפץ קורים דברים. מישהו פתאום נודר שהחפץ הזה יהיה מודר מאושר. החפץ הזה לא ייכנס אליי הביתה. החפץ הוא סביל. חפץ צריך לסבול מה שקורה לו, מה שמחליטים לגביו. את לא חפץ. את לא חפץ שמישהו הדיר מהאושר, מישהו נדר, אותה אני לא רוצה. את בן אדם שיכול להישבע במבטא שפתיו, כך קוראים לזה, ולהגיד, אני נשבעת שאני הולכת להיות כל כך שמחה היום. את לא חפץ שמחליטים לגביו. את בן אדם שנשבע לגבי עצמו. שימו לב, הרב סולובייצ'יק יסביר שההבדל בין נדר לשבועה הוא הבדל בין שני סוגי חיים שאדם יכול לחיות. כאלה המוגדרים בידי אחרים, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, ילדות קשה. כאלה שאדם מעצב בעצמו. את ההבחנה הזו מסרטט הרב סולובייצ'יק. הוא מתאר שני טיפוסים. אחד פסיבי ברוחו, משועבד לדעת אחרים ולהשקפתם, ואילו השני פעיל. הוא מסמן את דמותו. הוא לא יסגיר את עצמו ויכבול את עצמו לדפוסים של אחרים, למה שאחרים אמרו עליו. תשמעו את הדברים של הרב סולובייצ'יק לסיכום. דברים קורים לנו ומשפיעים עלינו, לפעמים עד עומק נשמתנו. מבחינה זו אנחנו חפץ, אנחנו מושא של מאורעות שקרו, אבל האמונה קוראת לנו להיעשות לאדם, לממש את מה שהננו, לא להניח לדיבורים של אחרים לחבץ אותנו ולגבור עלינו. זה לא קל, זה תמיד אתגר, אבל זה רעיון משנה חיים. אמונה היא הקריאה להיות נושא ולא מושא, פעיל ולא סביל, משפיע על הסביבה יותר מאשר מושפע ממנה. אנו נקראים להיות יותר ממה שאחרים עושים מאיתנו. בימים האלה רק נשים גדולות, רק סלביות על חלל, יכולות להצר את עצמן, לסגת לאחור, להגיד, את יודעת מה? טעיתי, יש מצב. הנסיגה הזאת מאפשרת מקום להיוולדות. התורה שאני הכי אוהבת, ובזה אני מבטיחה שנסיים, זה התורה של רבי נחמן על חולי נפש. רבי נחמן, הדבר שהוא הכי שונא בעולם זה כדורים ותרופות ורופאים. הוא לא הסכים לשמוע על זה אף פעם. אבל לאנשים חולים בנפשם, בדכדוך, בדיפרסיה, בחרדות, הוא אומר, אמרו לך לקחת את הציפרלקס הזה? תקחי. למה? תקשיבו לי לכל מילה, כי זה פשוט זהב ופנינים. מי שתקשיב יכולה ללכת הביתה. כשהאדם, לא, תקשיבו, כל מילה, אל תפסידו. והנה, הנפש מתגעגעת תמיד לעשות רצון יוצרה. וכשרואה שאין האדם עושה רצונו, יתברך חס ושלום, היא מתגעגעת מאוד לחזור לשורשה, ומתחילה להמשיך את עצמה להסתלק מגוף האדם, ומזה נחלה האדם על ידי שנחלש כוח הנפש, שמושכת את עצמה ממנו, כי הגוף לא ממלא רצונה, כי היא רוצה רצונות עליונים. הגוף הוא דבא. הנפש רוצה לעוף, הגוף כבד, התחלתי בזה את השיעור, תחמלי על הגוף שלך. ומה שהאדם חוזר לבריאות הנפש על ידי רפואות, כדורים, הוא מפני שהנפש רואה שהאדם הזה יכול לחוף עצמו, לעשות הפך רגילותו, כי הוא רגיל לאכול לחם, ועכשיו כופה תאוותו ולוקח רפואות וסמים מרים בשביל בריאותו. ומאחר שהנפש רואה שהגוף יכול לחוף עצמו, בשביל איזה תכלית? לכן היא חוזרת אליו. וואי, את לוקחת כדורים, למה זה עוזר, יאמר רבי נחמן, שהיה נגד רופאים ונגד כדורים? מפני שהגוף העקשן הזה היה גדול דיו להגיד, אולי טעיתי, אולי אני אכניס לתוכי משהו שלא בא לי להכניס לתוכי, אולי אני אחזור בי מהעקשנות של מי שאני, אולי אני אהיה סלב על חלל שיכול להגיד, תצרי קצת הגאווה שלך, אני אבריא לבד, אני עוברי בלי טיפול. אני לא צריכה מטפלות, אני יותר חכמה מכולם. את צודקת. אז למה המטפלת הסתומה הזאת עזרה לך בכל זאת? למה? כי כפפת את עצמך. אני תמיד אומרת לכם שאני מזהה את אלה שזה בדרך כלל לא דתיות, ממש לא. זה בדרך כלל דתיות שמסתכלות עליי בסקפטיות. אני מכירה את הוואלס של שניים קדימה, אחד לאחור. שניים קדימה, אחד לאחור, ואז היא תבוא והיא תגיד, באופן עקרוני אני לא מאמינה בברכות. וגם אם הייתי מאמינה בברכות, זה לא מאחת כמוך. ולא יודעת, אבל חברה שלי אמרה לי שהיא ביקשה ממך ברכה והיא התחתנה ונולדו לתאומים והיא זכתה בלוטו. אז תברכי. עכשיו אני יודעת שהבחורה הזאת תיוושע מפני שהיא עשתה כיפוף אדיר. כיפוף אדיר במה שהיא הסכימה לבלוע. היא לקחה כדור והיא חושבת שהיא חכמה ממני בהרבה, וזה גם נכון, אבל היא החליטה לעשות בין המצרים, להשיג את עצמה בסמך, ולתת לאיזה רעיון חדש להיכנס לה למוח. בנות, אנחנו חייבות לחזור בנו, חייבות לחזור לאחור, חייבות ללמוד להגות את המילה תהיתי, כדי שהמזוודה לא תגיע לתהיתי. ובעזרת השם, בשבוע הבא לא יהיה שיעור, נכון? יהיה שיעור בלונדון, כן, השיעור ביום שלישי בערב, אנחנו טסים ביום שני. אני ככל הנראה אלבש את זה, אתם תוכלו לראות את זה בהסרטה של זה, כי אין, כמו בתשעת הימים, שמים 20,000 שכבות בגדים כדי שלא יובד ולא ילך לשום מקום. עכשיו, מי שנוסעת בחופש למזרח הרחוק ורואה את זה על מי שהיא, פשוט תתלשי לה את זה ותגידי לה, זה שלי. שיהיה לנו שבוע מהנה. תודה רבה.
מאז הקורונה אני משתדלת יותר לקחת על עצמי הכרת הטוב והכרת התודה, כמו הרבה אנשים. ובאמת הרבנית מביאה לי המון המון כוחות, ולהרבה מאיתנו, אז ככה אני כן מפדחת את עצמי ועושה את זה. אז ככה, לרבנית אמא היקרה, המוארת והמהירה, המון מזל טוב ליום הולדתך. כעת שגיליתי את הגיל אותו את חוגגת, זה הגיל בגלל שלי, כעת שגיליתי את הגיל אותו את חוגגת, אני חייבת לדעת באיזה קרם פנים את משתמשת. ואולי לא קרם הפנים הוא הסיבה שאת נראית כל כך צעירה. אולי הסוד לכך הוא לימוד התורה, שבו כל כך הרבה נשים את מזכה. ואולי גם בזכות כך שאת כל כך הרבה נשים מעצימה, נותנת כוח ותשומת לב לכל אישה ואישה. רואה כל אישה, לפעמים את אפילו היחידה או הראשונה שרואה, רואה מה שבעלה של אותה אישה שגר איתה באותה בית לא ראה. מאירה לנו עם פרוג'קטור בחשיכה ומחזקת לנו את האמונה בהשם יתברך, ולכל אחת גם אמונה בעצמה, גורמת לכל אחת מאיתנו להרגיש מיוחדת במינה ושהיא ראויה, לכל רווקה להאמין כי את באמת מאמינה בכך שבסוף מישהו ייפול בפח ויתחתם איתה, ולכל נשואה להאמין כי את באמת מאמינה בכך שבסוף יצא משהו מהבעל הלא יוצלח שלה. לא מתיישת מאף אישה, גם שהיא כבר מזמן התיישה מעצמה. מנחמת אלמנות ויתומים, מהווה גשר בין כל המגדרים. מברכת כל אחת כאילו היא ראשונה בתור, וכאילו לא מאוחר, וכאילו את מברכת אותה פעם ראשונה ולא 300 פעמים. ואת כל המעשים הרבנית מבצעת בסבלנות, באהבה, בשליחות, במסירות, בשמחה, בהומור, מאור פנים, ולא פחות מעורר השראה כשהיא על עקבים. אז כנראה שמצאנו את הסוד לאור פנים מושלם חלק, נטול קמטים וזוהר, כל מעשיה, מהן לא הספקתי לפרט. כל מעשיה, מהן לא הספקתי לפרט אפילו עשירית, ואף אינני מכירה את כולם, שכן הרבה מהן מבוצעים בסתר, מצעירים, מבריקים ומהירים את אור פניה של הרבנית.
את בעצמך עובדת סוציאלית מסורה ועורכת דין עוס ועוד, איזה אלופה. ואגב, אני לא מכניסה לפה נשים בלי תואר ראשון, שתדעו את זה. תודה אהובה שלי, ריגשת אותי כל כך, ואני מאמינה בלב שלם שנרקוד בחופה שלך, כולנו נשתולל ונתפרע. תודה, איזה מילים, איזה מתנה יפה, שימחת אותי. בואי נשמה, בואו.
לא, מה זה קורה?